דברים? להעיד משהו? לשאול משהו? נושא של הרב, קצת אחד, כאילו, תרגישו חופשי. מה? לא, אני סבל לך, סליחה. אבל תודה ש... נראה לי שהיה לנו אורות התורה מקוריים. כן.
מה יהיה הלוזד
מחר? אבל אתה ממש, מה אתה אמין לעשות יום בעצם שלם אני אראה לך שני דבר. קודם כל, השאלה מצוינת. הקושי הגדול הוא שאדם קרוב, אז יש לי דיני אבלות. אדם שהוא לא קרוב, אז לא נוהגים דיני אבלות. אני הבוקר ששמעתי את זה קראתי במסוודר סתם, כי אני כוח כאילו הסתובב צריך, אני חשבתי אפילו להוריד אותו, אבל משהו שאני מעדיף להשאיר ביני לבין עצמי, עכשיו כי מדהים אותו, אבל סבא. אבל מעבר לזה, קראתי כי הוא רב גדול בישראל, וקראתי כי הוא, כל התורה שלמדתי למדתי ממנו, או רוב ישירות ממנו וקצת בעקיפין. אבל מעבר לזה אין דיני אבלות שנוהגים. אני זוכר שסבתא נפטרה לפני, בדיוק לפני 5 שנים פחות יום. אז זה היה 1.5 שנה אחרי שאימא נפטרה, והרגשתי המון המון נחמה בשיחות עם סבתא ובקשר עם סבתא, כי זאת הייתה אימא של אימא. וניגשתי לרב ושאלתי אותו אם אני יכול לנהוג אבלות מעבר למה שכתוב על עד שבת, עד שבת נהוג שזה, אבל אחרי זה רציתי להגיד קדיש וכו'. ואמר לי, אני ממש מרגיש, זה אמא שלי, גם גידלה אותי וליוותה אותי. והוא אמר לי, לא, יש אמא, יש דברים אחרים. ולנהוג אבלות על מי שאיננו משיבת הקרובים, לא עושים את זה. לא עושים את זה כי אנחנו עדיין לא קרובים. עם הכל ואחרי הכל, ובאמת אני... הכל, אביו מביאו לחיי העולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבא. אני ממש כאילו מרגיש שכל החיים שלי קשורים אליו וכולי, אבל יש דיני אבלות והם נוהגים לפי ההלכות. יש דיני ענינות, ואנחנו מצד אחד אין את ההלכות האלה, מצד שני עד שהמת לא הובא לקבורה אז אפילו אין את השלב של הנחמה. אנחנו עדיין בשלב של הענינות של וידום אהרון. מה שאני מציע זה שני דברים. א', לנסות ללמוד, זאת אומרת לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. אני מוצא נחמה בלמוד דברים שלמדתי ממנו. אז אתם פחות למדתם ממנו, יש לכם פחות מה ללמוד, אני מניח שגם הקושי שלכם הוא גם יותר קטן, אבל ללמוד מהספרים שלו אפשר ללמוד, וזה משהו שמקל לנסות ללמוד. כי באמת אחד הדברים הכי גדולים שהרב לימד אותנו זה הרצינות, שאנחנו צריכים להיות רציניים ולעשות מה שאנחנו עושים ברצינות. לעשות מה שאנחנו עושים ברצינות, ויש לנו אחריות, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות רציניים. ודבר שני, זה לא להיאבק ברגש. זאת אומרת, אם אתם מרגישים שאתם לא מסוגלים, אז אין טעם סתם להיאבק. תצאו, תנשמו קצת אוויר, תסתובבו, תנשפו אוויר, תדברו עם מישהו, ותנסו לחזור ללמוד. אי אפשר להיאבק בנפש. בסדר? אפשר לנסות לתעל אותה, אבל יש שלב מסוים שהיא נמצאת במקום אחד, אותו מקום אחר, אז חבל. עוד משהו? אז בואו נלמד. טוב, הגמרא כאן, טוב, עכשיו אני יכול לראות את הסוודר. הגמרא כאן מתייחסת לניסיון נדרים. יש פה שתי הערות חשובות, אנחנו נתייחס לשתיהם. הערה אחת זה השאלה האם נדר זה דבר חיובי, והנקודה השנייה שעולה מהי? נקודה אחת זה על גבי נדר, האם זה חיובי, שלילי וכו'. נקודה שנייה, מה זה? האם מותר לנדור וכו' וכו'. נקודה שנייה שעולה ממש בסוף, השורה האחרונה, ההבדל בין נדר לנדבה. זאת אומרת, העובדה הזאת שיכול להיות שיש הבדל בין נדר לבין נדבה. בסדר? אז אנחנו נתייחס בזאת של שתי השאלות. קודם כל נתייחס לשאלה הראשונה ואחרי זה לשאלה השנייה. לגבי הנושא של נדר, אז הבאתם לי את אותו דף פעמיים, תודה. אני צריך דף על נדר, אני חושב. יש לך? ואתה לא כותב על זה עכשיו? בסדר? נראה מה כתבת, נראה אם זה נכון או לא. אז ככה, אז אצלנו, אז ככה, יש קונצנזוס ברור שהדבר הכי גרוע זה לנדור ולא לקיים. השאלה, אם מישהו נדר וקיים, האם זה דבר טוב? אז זאת אומרת, האם אני בא ואומר, אפשרות אחת, שאני אומר, תשמע, אתה משחק באש, אתה משחק ברולטה רוסית, נכון? אתה נדר, אתה נדר, שיחקת ברולטה רוסית. יכול להיות ששיחקת אותה, ויכול להיות שחלילה קרה אסון לא עלינו, נכון? אז גם פה, אתה נודר נדר, אבל אתה רק לוקח סיכון, ואנחנו לא לוקחים סיכון. נכון? זה אפשרות אחת. נכון? מה אתם, ראיתם את הירושלמי? בואו, תסתכלו שנייה ירושלמי, מי שיש לו דף ולא לקחתי ממנו. אם חטאת, מה תפעל בו? אמר רבי ינאי, כל השומע ליצרו, כאילו עובד עבודה זרה, מה היא טעמה, לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נחר. זר שבקרבך, אל תמליכהו עליך. לא ברור האם הפסקה הזאת מתייחס לנדר או בכלל, בסדר? אבל ההמשך ודאי מתייחס לנדר. רשבל פתח. מה זה פתח? אתם יודעים? אז בדרך כלל פתח זה פתח את הדרשה.
פתח לאדם פתח.
במקרה הזה יש דין, שיש, זה דין מאוד מעניין, שיש שני דרכים למחוק נדר. דרך אחת היא... מה? דרך אחת, לא מספיק חרטה. דרך אחת זה שאלת חכם, החכם יכול... זה, ודרך שנייה?
חרטה וכפרה.
זו פתח שלך, הוא לא היה עודר.
אז זה מטרת חכם. רמז, אף אחד פה לא יכול... אב לביתו יכול למחוק את כל הנדרים שלה. בעל אשתו יכול למחוק שני סוגי נדרים, איזה? נדרים שבינו לבינה, כן, דברים שקשורים אחד לשני ודברים שיש בהם עינוי נפש.
לארוסתו.
ההבדל, לא, לא, גם אשתו. ההבדל, ההבדל בין, ההבדל הגדול בין הפרת נדרים של חכם להפרת נדר, זה שהאב יש לו יכולת ואבא יש להם יכולת פשוט להפסיק את הנדר, בסדר? כשאב או בעל זה, אז הוא פשוט מפסיק את הנדר. לעומת זאת חכם מה עושה?
מוצא פתח,
ולכן הנדר לא חל בכלל מעיקרון, בסדר? כי עיקרון הדרך של חכם נשמעת יותר רגיונית, הדרך של האבא ובת זה ממש חידוש עצום, בסדר? אוקיי, עכשיו בשביל שחכם יתיר את הנדר, חכם לא קוסם. חכם צריך שיהיה לו... לא חם לכם?
כן.
אז תפתחו לי את החלון ואת הדלת. אני אפתח את הדלת, אני אפתח את החלון. חלון
איתו.
אולי תסגרו את החלון, נראה לי. זה חם או קר? קר? יש, אז כשידי שחכם יתיר נדר, הוא צריך פתח. הוא צריך פתח. זאת אומרת, הוא צריך לבוא ולהגיד לאדם, אם היית יודע, בן אדם שנדר על עצמו לא לשתות קולה, אומר לו החכם, אם היית יודע כמה קשה לחיות בלי קולה וכמה אתה סובל עכשיו ואיך אתה עצבני ולא מדבר עם אף אחד מהחברים שלך, אם היית יודע את כל הדברים האלה היית נודר? הוא אומר, לא הייתי נודר. ואז החכם אומר, אז הנדר הזה בטעות ואני מפר לך את הנדר. מנגנונים, כמו שהזכיר דוד פה, היה מנגנונים איך לעשות את זה, בסדר? מנגנונים, היה מנגנונים איך לעשות את זה, כן? וחכמים מסוימים היה להם, היו פותחים בלשון מסוים, כן? אז רב שבל פתח, אילו היית יודע שהנודר כאילו נותן קולר על צווארו, נודר היית לקסטוריה שהייתה עוברת וראה קולר פנוי והכניסה את ראשה לתוכו ואסור יסר על נפשו, כמה דעת אמר והוא אסור באזיקים. מה הוא אומר לו?
כמה זה
קשה ומחייב וכובל, לא יודע אם לא הגיוני, כובל, נכון? אני אומר אפילו אולי, כן, הוא כובל, נכון? כן? אוקיי, זה אפשרות אחת. נדר הוא דבר כובל. רבי יונתן פתחי, לא היית יודע שהנודר כבונה במה והמקיימו כמקריב עליו נודר היית? וקשה על זה בסקילה, עבודה זרה בסקילה ונדרים ולא תעשה, ואתה אומר שזה כמו בונדר במה, להית לך אלא קידמרי הרבי עניי, כל השומע ליצרו כאילו עובד עבודה זרה. זה מחבר אותנו עכשיו להתחלה, נכון? היה שומע ליצרו, נכון? מה היה פה עם הנדר? מה הוא אמר לאותו אחד שבא אליו עם הנדר? מה זה? ש? למה? כי? כן, כי מה? כי נדר זה דבר רע, זה כמו לבנות מזבח, נדר זה דבר רע, לא, כי יש סיכון, נכון? האפשרות הראשונה שראינו זה כמו קולר על צווארו, פה אני אומר כאילו בנה במה. אנחנו ממשיכים. רבי יצחק פתח, אילו היית יודע שהנודר כאילו נותן חרב ודוקרה בליבו, נודר היית? יש בוטה כמדקרות חרב. רבי חנן דציפורי משחר בפנחס כמדקר אינקטיב אלא כמדקרות חרב, לאחר שנדר מן הכיכר, וי די יכול, וי די לא יכול. אין אכיל עבר על נדרה, אין לא אכיל חטא על נפשה. כיצד הוא עושה? הולך אצל חכם והוא מתיר נדרו. מה אומרים פה? שאדם שלא נר נדר, מה עושה? כאילו דוקר את נפשו. למה? משהו לא יעשה זה רע מאוד. משהו לא יעשה זה רע מאוד. אם הוא אוכל הוא עבר על הנדר, אם הוא לא אוכל הוא לא נהנה מהחיים. רב דימי ושל רב יצחק אמר, לא דייך מה שרה לך תורה, אלא שאתה מבקש לאסור עליך דברים אחרים. מה אומר רב דימי? שאתה אוסר על עצמך דברים שהתורה לא אסרה. אני שואל את עצמך, בסדר, מה הבעיה? למה זה כל כך חמור? למה כאילו בנה במה? כן,
במות זה כאילו לקחת את הקדושה ולפזר אותה לסתם, לדברים של חול, לדברים שהם לא קדושים. וגם נדר זה כאילו, אתה לוקח ומשתמש בשם השם, אז צריך לעשות את זה במקרים מאוד מיוחדים, מאוד, כאילו גם הרמה אומר שכן, שזה אפילו טוב, גם הרמה שאומר שזה טוב לפעמים, הוא אומר כאילו זה טוב במקרים ספציפיים שיש ממש קושי או תאווה שאתה לא יכול להתמודד איתה, במקרים מאוד מסוים, אז מותר לך להשתמש בשם השם. אבל שאתה מפזר את שם השם על סתם דברים של חול, אז כאילו מהותית זה דומה לבמה, כי אתה לוקח כאילו את הקדושה ומפזר אותה.
כן.
שהבמה היא לא
להשם,
היא
בעל של עבודה
זרה, ואם אתה אומר שיש עוד
איסורים
חוץ מהאיסורים של הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שיש עוד משהו
אני אסר על עצמי, אני רוצה לאסור על עצמי יותר,
יש עוד משהו חוץ מהשם.
אוקיי, יפה. כן, עוד משהו? עוד רעיון? תראו, אני חושב שהתפיסה פה אומרת שהקדוש ברוך הוא לא צריך את האיסורים שלנו. הקדוש ברוך הוא לא צריך שאנחנו נסבול, נכון? אנחנו ראינו את זה בדברי הנביאים גם לגבי הקרבת קורבנות, למה לי רוב זבחכם אמר השם, כי תבואו לראות פניי מביקש אותם מידכם רמוס חצריי, חרב מוניחה לא חפצתי ודם זבחכם וכו'. הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה. ואיפה עוד ראינו את זה? הזכרת לכם את זה? ביום כיפור, הלא זה צור מבחריהו, זה מה שאני צריך? אני לא צריך את זה. אלא מה? יש דברים שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו, ואם הוא אסר עלינו אנחנו עושים אותם קודם כל כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר, וגם כי יש בזה עניין ערכי. אולי יכול להיות שהוא סתם ציווה לנו, ויכול להיות, זה הגיוני שיש בזה גם משהו טוב לעשות את זה. אבל זה לא שאנחנו חושבים שהעולם הזה רע. הגישה הנוצרית חושבת שהעולם הזה רע, וכל מה שאתה יכול לאסור על עצמך יותר טוב. הקדוש ברוך הוא לא חושב שהעולם הזה רע, ולא צריך שנסבול, ולא צריך שנצום. לא צריך שנצום. 70 ימי שמחה ועונג ברא הקדוש ברוך הוא בעולם, ונתן לנו יום אחד של צום וכפרה הוא נתן לנו. הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה. ואתה חושב ואתה מרגיש צורך, אדם נודר נדר, הוא מרגיש צורך לאסור על עצמו, אתה מוסיף כללים מעבר לכללים, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותם. עבודת השם והקיום המצוות אומר שאתה חושב שאתה עושה דברים כדי לסבול, וזה לא העניין. אנחנו מקיימים את הציוויים, למה? כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וכי הדברים האלה טובים. ולכן כאילו שנודר, כאילו בנה במה. אחד הדברים שחשוב לשים לב בחומרות, הרב עובדיה זכרונו לברכה הקפיד אף פעם לא להגיד ראוי להחמיר, או יש, אני לא יודע אם יש, אבל ראוי להחמיר. מה הוא אמר? המחמיר תבוא על הברכה. מה ההבדל? הבדל תפיסתי. יש תפיסה שחושבת שחומרה זה מעיקר הדין, מעיקר הדין. מי שמחמיר כי זה מעיקר הדין מפספס את כל הרעיון של חומרה. כל הרעיון של חומרה זה דרך בעבודת השם. הקדוש ברוך הוא אסר עליי לאכול X, אני מחמיר על עצמי שלא מעיקר הדין, שלא מעיקר הדין לעשות משהו. לכן זה לא נכון לבוא ולאסוף חומרות. אתה צריך לקחת חומרות, חשוב שאדם יחמיר במשהו. אדם חייב להחמיר במשהו, אדם חייב שיהיה משהו מסוים שהוא יחשוב שהוא מותר, ובכל זאת בגלל שלא ממש נקי עם זה הוא בכל זאת מחמיר על עצמו. כדי קדש עצמך במותר לך, אבל במותר לך, אם אדם מחמיר וחושב שזה איסור, אז הוא כבר לא מחמיר. אוקיי, אז זה כיוון אחד. כיוון שני, ראיתם פה ברש"י, אז לפי אפשרות הזאת, הבעיה בלידור נדר, זה עצם זה שנדרת נדר, זה כבר בעייתי. מה רש"י אומר פה, מה בלידור נדר? תסתכלו, טוב אשר לא תידור, לאל מיני כתוב, כתיב את אשר תידור שלם, ואפילו הכי טוב אשר לא תידור שמה, תידור ולא תשלם. מרש"י משמע, מה הבעיה עם נדרים? החשש. אבל אם אני אדם שואף סיכונים, ועדיין עדיף שלא, אבל אם עשיתי את זה וזה, אז בסדר, לא עשיתי שום דבר. אם אדם נדר וקיים, הוא לא עשה שום דבר. לפי הירושלמי, אם אדם נדר וקיים, הוא עשה קטסטרופה נוראית. בסדר? ברמב״ם יש סתירה מאוד מעניינת בהלכות שבועות. ראיתם את הרמב״ם? מה זה? כן.
זה כמו אם אני אמר לי שהוא חייב לאסור לעצמו משהו, זה כמו להגיד אל תיתן מצוות שם אנשים יעברו על זה. אתה מרגיש שזה דבר ראוי לעשות.
בוא נדבר על זאת. מה זאת אומרת ראוי לעשות? תסביר לי.
נגיד הרמב"ם מדבר על זה, לאסור לעצמו.
אז בוא נדבר על זאת, בסדר? נדבר על זאת. או הלכות שבועות, יש פה לכאורה סתירה. מצד אחד, בסוף סוף סוף הלכות שבועות מאוד מאוד נחרץ, אף על פי שמותר להישאל על השבועה כמו שבארנו, ואין בזה דופי, ומי שליבו נוקפו בדבר זה אינו אלא שמץ מינות. אדם נשבע לא לאכול או משהו והוא נשבע על זה, זה בסדר גמור, אף על פי כן ראוי להיזכר בדבר הזה.
שמץ מינות.
ואין נזקקים, כן, זה מעניין, ואין נזקקים להתיר אלא בני דבר מצווה ומבני צורך גדול. וטובה גדולה היא לאדם שלא יישבע כלל, ואם עבר ונשבע שיצטער ויעמוד בשבועתו, שנאמר נשבע להרע ולא ימיר, וכתיב אחריו עושה אלה לא ימות לעולם. הרמב״ם בונה פה מודל מאוד מעניין. הוא אומר בניגוד לירושלים, בירושלים משמע הכי טוב שלא תידור, ואם אתה נדר אתה עדיף שתתיר את זה. הרמב״ם אומר עדיף לא להישבע, אבל אם כבר נשבעת תהיה גבר ותעמוד מאחורי זה. נכון, נכון, יכול להיות. מפה משמע כיוון מסוים. עכשיו מה שמעניין זה שהכסף משנה לומד את זה מאיזה סיפור. ראית את הכסף משנה? יש לנו סיפור עם אלמנה שהפקידה את סודינר וחליו בטוחים שהוא לא נמצא, היה בקד קמח, לא חשוב. זה כועס וחמנו, מכירים? זה כועס וחמנו פורש. אבל הרמב״ם במקום אחר, בהלכות בהלכה י"א, פרק י"א בתחילת ההלכה, אומר דברים אחרים לגמרי. בהלכות שבועות, כשם ששבועת שווא ושקר בלא תעשה, ככה, אתם יודעים מה ההבדל משבועת שווא לשבועת שקר?
זה מעץ וזה כחול.
בדיוק, שבועת שקר זה שאני משקר, שבועת שווא הרב סולובייצ'יק, כשהוא היה מביא את הדוגמה הזאת, הרב תבורי מספר ששבועת שקר, אני חושב שזה היה מה שאומר, שבועת שקר זה להגיד על השולחן הזה שהוא מזהב, ושבועת שווא זה להגיד משהו מיותר, להגיד שהשולחן הזה מעץ. הרב תבורי מוסיף שהשולחן בכלל היה ממתכת, אבל שבועת שווא זה שאתה נשבע על אמת. כן, ואגב יש ברמב"ם קטע מדהים, הרמב"ם רוצה להביא דוגמה על מקרה שמישהו אומר משהו הזוי. כן. מכירים את זה? אז הוא אומר למשל אדם שאני חושב נשבע על זה ש... לא, יותר גרוע, שהוא ראה ציפור מברזל, ספינה מברזל, עפה באוויר. זה הדוגמה שהוא נותן. לפעמים הדוגמאות שאנחנו נותנים פחות טובות מהמציאות. אבל זה שבועת שווא ושבועת שקר, וכעיקרון אדם אסור, זה לאו, זה ממש לאו. אם אדם באים ואומרים לו, תגיד לי, אתה בטוח שאתמול היית במשחק כדורגל? אומר, אני נשבע לכם שאתמול הייתי במשחק כדורגל, זה שבועת שווא וזה שבועה חמורה מאוד.
למה זה שווא?
כי מיותרת. אבל...
שבועה בשם.
כן, 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 כן. אני אמרת את זה בשם השם, כן, 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 סליחה. נכון. כי לא נשבעים לזה. לא שיש כאלה שרוש סניף של זה, נכון. אבל אנחנו משתדלים גם לא להגיד את זה. תמיד זה, היינו מחלקה מעורבת שנשבענו על ה... השביעו אותנו על החיילים. אז זה היה נשמע, כאילו כולם אמרו אני נשבע, ואנחנו היינו מצהיר, אבל אנחנו היינו מחלקה מעורבת. זה היה נשמע כמו אני ממיר או משהו כזה, אני נניר. אבל אסור להישבע סתם ככה. אבל למרות כל זאת, כך מצוות עשה, אותו דבר, כמו שזה כזה חמור, כך מצוות עשה שישבע מי שיתחייב שבועה בבית דין בשם שנאמר ובשמו תישבע. זו מצוות עשה, שהשבועה בשמו הגדול והקדוש מדרכי העבודה היא, והידור וקידוש גדול הוא להישבע בשמו. מוזר, לא? נכון? נקרא לכם שלא תגידו שרימיתי אתכם. טובה גדולה היא לאדם שלא יישבע כלל. מצד שני הוא אומר שהשבועה בשמו הגדול והקדוש מדרכי העבודה היא, והידור וקידוש גדול הוא להישבע בשמו. הכל מהרמב״ם, לא המצאתי מילה אחת מפי.
יש אלף מתחייב שבועה.
נו, מה ההבדל?
איבדין מחייב.
אוקיי. אז אפשרות אחת מאוד מאוד הגיונית. תגיד משהו? אפשרות אחת שיש שני סוגי שבועות, יש שבועות על העבר ויש שבועות על העתיד. הרמב״ם עד סוף הלכה י' א' זה מדבר על שבועות על העבר, ובשבועות על העבר אני נשבע ומספר לכם מה קרה. ושבועה כזאת היא, כיוון שכל כך חשוב לנו, אני אגיד את זה עד מעט עוד מילה, כל כך חשוב לנו הדין וכולי, זאת שבועה שיש מצווה לעשות אותה. לעומת זאת שבועה ליצור איסורים, זה השבועה של י' ג', זה שבועה שלא לא צריך לעשות אותה. למה? למה? לא בגלל שבעיה שאתה אומרת שם השם, אלא מה? בגלל שיצרת איסור חדש. יש שבועה שיוצרת איסורים, זה אנחנו לא אוהבים. ויש שבועה ש... היא לא יוצרת איסורים. מה היא? מבררת. אני משתמש למעשה, זה שימוש... בשם שבועה כשני דברים שונים לגמרי, נכון? השבועה, אגב, השבועה הזאת איפה היא צריכה להיכנס? בהלכות איפה היא תיכנס? שבועה הזאת, שבועת הדיינים, מסכת שבועות, מי שאמר אותה מחולקת למעשה לשתיים. מסכת שבועות חלק ממנה זה דיני הפלאה, צריכים להיכנס לספר הפלאה של הרמב״ם, וחלק ממנה לאיפה נכנסים? לאיזה ספר? ספר תואל ואיתן, ספר משפטים. בסדר? זאת אומרת, זה שני דברים שונים. יש מקרה אחד שהשבועה יוצרת חוט הלכתית, אני נשבע עכשיו, חלילה, אדם נשבע, לא ליהנות ממזגן. הוא יוצר פה איסור, נכון? לעומת זאת, יש שבועה בבית דין, אני לא יוצר איסור, מה אני עושה? מה? שאני מספר לכם מה קרה. זאת סברה יפהפיה. יפה, מצוינת ומתוקנת. יש איתה רק בעיה אחת. איך קוראים לבעיה הזאת? אם זאת הייתה הבעיה שלנו, לא היינו יכולים לדון ברמב״ם. כן. מה הבעיה? איך קוראים לבעיה הזאת? סברה מעולה, לא? משהו אמר. אמרתי לכם שאלה היו הבעיות שלנו. כן, אין אומר... מה?
שבועת
שווא. לא, שבועת שווא, זה שבועה, אם אתה נשבע לצורך, זה בסדר, לא לצורך, זה לא בסדר.
אתה יכול גם להישבע לצורך.
רמז, הבעיה היא לא עם רבי משה בן מימון.
נו,
אז גם על זה הרמב"ם, עוד מעט נראה באמת בנדרים, אז גם על זה אולי באמת נראה מה יגיד הרמב"ם באמת. אתה צודק, אנחנו צריכים לבחון את זה, הערה חשובה שמואל. את כל הדינים האלה אנחנו נצטרך לראות מה הרמב"ם יגיד בנדרים. אנחנו מיד נעשה, בסדר? מה הרמב"ם יגיד בנדרים, והאמת היא שבנדרים אפילו אולי הוא ממש כותב את זה, את החילוק הזה. אנחנו נראה את זה עוד מעט. אבל יש בעיה אחרת, נו, איך קוראים הבעיה הזאת? קוראים הבעיה הזאת רבי יוסף קארו, כסף משנה. כסף משנה מה אומר? שבסוף הלכה י"ב, שהרמב״ם אומר שעדיף לא להישבע בכלל, למה הוא מתכוון? לאיזה שבועה? הקמחית הזאת, הסיפור הזה, הכוס וחומר מפורש, שלא יכול להיות שאתם לא מכירים, נו, עם הקמח, על מה הוא מדבר? על שבועה דיינים. אז איך הכסף משנה יסביר את הלכה י"א? מה? החילוק היפה הזה שאתם הצעתם, שההלכה י"א מדברת על שבועה לעבר, שמספרת לי מה קרה, וההלכה בפרק י"ב אנחנו מדברים על ייצור איסורים, זה חילוק יפה ומקסים, ואפרופו מה ששמואל הזכיר, נתמכת לדעתי גם בהמשך דברי הרמב"ם בספר הפלאה. אבל כל זה מקסים ויפה ונחמד ונעים ומתוקן, חוץ מלשיטת הכסף משנה. כי רבי יוסף קארו אומר, שכשהרמב"ם אומר עדיף ידידי שלא תשבע, למה הוא מתכוון? גם לשבועת הדיינים. תשובה?
אני לא בטוח אם זה אותה תשובה או לא. זה קצת שונה.
תגיד תשובה. לא, תשובה על רבי יוסף קארו.
כן.
אנחנו באים להציל את רבי יוסף קארו, כן.
טוב, יש את הרייבד, נכון?
אל תגיד לי זה, רק תענה לי רבי יוסף קארו. מצידי תביא לי את התשובה של עתניאל בן כנז. לא אכפת לי מי, תגיד לי מה התשובה.
שיכול להיות שפה הרמב"ם מדבר דווקא על משהו רע. בשבועת הדיינים זה לא דווקא דבר רע.
מה זה רע? הרי רבי יוסף קארו, אבל לא, אבל גם זה לא יכול להיות, כי רבי יוסף קארו מדבר על שבועת הדיינים. שבועת הדיינים זה לספר מה קרה,
בדיוק, זה לא להראה לעצמו, ולכן זה...
אני אקרא לכם. לא, אבל על זה רבי יוסף קארו מדבר. אבל רבי יוסף קארו אומר שכשהרמב"ם אומר טובה גדולה היא לאדם שלא יישבע כלל, הוא מתכוון לשבועת הדיינים. אי אפשר להגיד את התירוץ שלך. כן, מה אתם אומרים? לא, לא, זה בכל הספרים שקראתם. נשבע לומר את האמת, כל השטויות האלה. כן, אנחנו לא עושים דברים כאלה. כן.
יכול להיות שמה שרבי יוסף קארו מתכוון שהוא אומר, באמת נכון, גם בשבועות דיינים עדיף לאדם לנסות כמה שלא להישבע אותה, למשל, אפילו לשלם ולא להישבע.
אבל למה הוא כותב שהשבועה בשמו הגדול והקדוש מדרכי העבודה היא וידור וקידוש גדול הוא להישבע בשמו? תקראו שנייה, את אומרת דבר מעניין, אני רק תעקבו שנייה אחריי, תראו אם אפשר להגיד פה משהו בכל זאת. אומר ככה, מצוות עשה שישבע מי שיחייב שבועה, שהשבועה בשמו הגדול והקדוש מדרכי עבודה היא וידור גדול וכו'. עכשיו תסתכלו, תקשיבו טוב מה הרמב"ם אומר פה. טובה גדולה היא לאדם שלא ישבע כלל.
זה סותר.
אוקיי, אז תראו ככה, אני
חושב שזה דומה לשיר של משה ביום השחיטה.
שמה?
אתה לא חייב לשחוט, אבל אם כבר שחטת, אז
זה לא פה.
אז אני אגיד לכם, אני אלך בכיוון הזה.
זה מגיע למצב שלא
תראו, כן, עומר.
אם עשה את זה, אם כבר לא.
כן.
כמו שראה שמה הנדר, שכאילו... אל תיכנס לנדר, אבל אם כבר נכנסת, אז כן תקיים אותו, כאילו, נכנסת למצב שאתה צריך להעיד, אז ברגע שאתה נכנס למצב, אז כן יש לך מצוות עשה.
למה טובה גדולה?
הוא לא
עושה
מצווה
לקיים,
הוא עושה מצווה לקיים.
לא מסתכל
על כל מה שזה נכנס. תראו, מה שלדעתי, אני אקדים שנייה הקדמה קצרה, ואחרי זה אני חושב אפשר יותר להבין אותה. היא חשובה גם למה שאמרנו מקודם, אבל היא ממש קריטית למה שאמרנו עכשיו. כעיקרון, יש פה מקרה מאוד מאוד מוזר. סתם ככה, אם אדם אומר, שואלים אותו, תגיד לי, אתה היית אתמול במשחק, ואומר, אני נשבע, ואומר בשם השם שהייתי במשחק, זה איסור חמור מאוד, חמור מאוד, עד כדי כך חמור, ש... היה בסיבת חנוכה פעם, והרב עמיטל, הפעם במסיבה, שאם יש אפשרות לאדם לאכול בשר אדם או בשר חזיר, עדיף שיאכל בשר חזיר ובשר אדם. למרות שבשר אדם זה איסור ביטול עשה מקרה טוב, ובשר חזיר זה איסור לאו, בכל זאת עדיף שיאכל בשר אדם. ואחרי זה כן, הוא שמח את זה על דור רביעי וכולי. ואחרי זה אני זוכר באו והרב המיתן נסע כבר הביתה, ואז באו והתלנו לרב ליכטנשטיין, אמרו לו איך זה יכול להיות דבר כזה. ואז הרב אמר, תראו, אני אישית חושב שלא, שצריך לאכול קודם בשר חזיר ואחרי זה כן, אבל אני אסביר לכם את הרב המיטל. ואז הוא הסביר, הוא אמר שיש כעיקרון איסורי עשה ולא וכולי, שבדרך כלל בסדר, שב, הכל בסדר, אהרון, תודה, יש לי סוד לגלות לך, מה שלא תעשה כשאתה נוגע במזגן אף פעם זה לא יהיה בסדר, לכן עדיף שאני אעשה את זה כי מפחדים לצעוק עליו. אבל לא, כאילו אם יש שם ארבעה אנשים יהודים, יכול להיות שבעדות אחרות זה לא ככה. אז הוא אמר שיש דירוג, למשל כעיקרון יש עיכובי כפרה, כתוב שאדם עבר על עשה, ביטל עשה, לא זז משם עד שמתכפר, ולאו, אם הוא ביטל הסבר עליו, אז מה הדין? תשובת עולה ויום הכיפורים מחפר. ואם הוא עבר על עבירות עוד יותר חמורות של קרת וכולי, אז תשובת עולה, יום הכיפורים תולה ואיסורים מחפר. ואם הוא עבר על חילול שמו של השם הגדול הגיבור והנורא, תשובת עולה, יום הכיפורים תולה, איסורים תולה, ורק ניתה מחפרת. ושמה שבועת שב נכנסת עם העבירות החמורות, למרות שהיא רק לב. אז פה הרב יחשן אמר, יכול להיות שגם אם משהו עשה עולה, ועדיין הדירוג שלו יהיה שונה. כך הוא הסביר את הרב המיטה. אז תראו כמה חמורה שבועת שב, ובכל זאת, בגלל איזה 50 שקל שאני חייב למישהו, אני נשבע. וזה הידור וקידוש שמו הגדול. והמתח הזה קיים בעוד מקום, שבו דבר מסוים הוא דבר היום ונורא, ובכל זאת בסיטואציה מסוימת הוא מצווה. ומה הוא? גם, דוגמה יותר קרובה, שמשהו מסוים הוא פגיעה נוראית בכבוד שמו הגדול הגיבור והנורא, ובכל זאת אני אומר לבן אדם, מה? אסור למחוק את שמו של השם, אסור למחוק. סיפרתי לכם את האגדה על הרב סולובייצ'יק שנכנס לכיתה, והמורה כתבה שם על הלוח בגיר את שבעת השמות שאינם נמחקים. אז אסור למחוק את שמו של השם, הורידו את, כמה, האגדה מספרת שהורידו את הלוח למחסן, ואם אתם עדיין תגיעו לשם או תראו אותי, לא יודע, אבל לדעתך בגיר, לא נראה לי שישר מזה משהו. אסור למחוק את שמו של השם, ובכל זאת, כדי להשכין שלום, אז השם יורד בכיסא הכבוד ומוחק את שמו על המים. נכון? שזה דבר מדהים. גם שבוע, להישבע בשמו של השם, מה זה להישבע בשם השם? זה לקרוא להשם, להוריד אותו לעולם. וכעיקרון זה דבר מאוד מאוד מאוד, אנחנו לא עושים אותו. אבל אם זה כחלק מערכת המשפט ונקרא בעל הבית אל אלוהים, נכון? שזה הדיינים, אז שם השם יורד מכיסא כבודו. זה דבר נפלא ומקסים, אבל עדיין, זה עדיין רולת הרוסית, נכון? ולכן, למרות שזה מצווה גדולה, זה מצווה מסוכנת. כן? זה כמו המצווה של עזרת ישראל מיד צר. שאם צריך, אז יוצאים למצווה הזאת, נכון? הרי אני מסכן את חיי, אני לא רוצה, זה ספק כוח נפש, אסור להתגייס לצבא כי זה ספק פיקוח נפש, לא? נכון? זה ספק פיקוח נפש, אם אדם הולך לצבא הוא יכול למות שם. אסור להתגייס לצבא כי זה ספק פיקוח נפש, לא, נכון? בכל זאת אם אדם אומר אני יכול להדר, אני אומר לו טוב לאדם שלו, נכון? אבל אנחנו לא אומרים תתגייסו לצבא כעניין, אם יש אנשים רעים שרוצים להרוג אותנו, מה שקרה כנראה מאז שקיבלנו תורה להר סיני, אבל אם יש אנשים רעים שרוצים להרוג אותנו, אז כדאי מאוד שנתגייס כולנו ונציל את האומה מהאנשים הרעים האלה. אבל זה ודאי לא איזה עניין גדול כזה שמתי יבוא לידי והקיימנו, נכון? אני חושב שזה המתח ברמה, כי הרמה אומר טובה גדולה היא לאדם שלא יישבע. כן? כשם מה שאמרת, אומר, תשמע, זה סיכון, זה נכון, צריך לעשות זה וכולי, אבל זה סיכון, אם אתה יכול להימנע מזה, אז זה יותר טוב. כך נראה לי.
טוב,
מה?
זה מצווה?
זה מצווה, אבל זה מצווה מסוכנת. אז השאלה מה קורה, האם הרמב״ם, מה קורה לאדם שהגיע שבועה לידו, האם הרמב״ם יגיד לו תיזהר, תנסה לשלם כסף, או שאלו לו, תשמע, אם הגיע לך, הגיע לך, אבל טוב לך שלא היית צריך. בסדר? טוב, אני רוצה, סליחה, אני פשוט רוצה עוד לעבור לעניין הבא. הספקתם קצת לגעת בנושא הזה של ספק שונות דושות הרמב״ם? אף אחד לא הספיק? אתה הספקת? סבבה, אז אני סתם אדבר על זה ואתם לא תוכלו להרוס לי. אוקיי, אני אעביר לכם איזה משהו, כי זה ממש גם מופיע בספר על טהרות. זה דבר הזה, סוגיה מאוד מאוד, סוגיה מאוד מתוקה, מאוד מתוקה. זה למדתי מהרב גם כשלמדנו טהרות וגם כשלמדנו חול. זה מחלוקת מאוד חשובה פה בין התוספות לרמב"ן. בסדר? ככה, המשנה יש לכם שאלות חשובות לשאול או שאתם תתגברו על זה? תתגבר על זה, יופי. מה?
שאלתי קודם לגבי זה ש...
אמרת כאן שאין מושג מה יקרה. רגע, בסדר, אתה צודק, סליחה, לא דיברנו כמה דברים שרציתי לדבר עליהם. וואו, תודה רבה. סליחה, אני מתנצל, אז אולי פעם הבאה. טוב, הרמב״ם עצמו, דברים חשובים, תודה, ממש תודה, בינם. הרמב״ם עצמו בהלכות נדרים, ראיתם אותם? מחלק בין בין בין
אדם שנוזר כדי לגרום לעצמו יותר טוב.
אוקיי, אז ככה, אז הרמב״ם אומר בהלכות, איפה זה? התנצלתי בפניכם. בסוף 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 אסור כי עיקרון לא אוהבים נדרים, אבל מי שנדר נדרים כדי לכונן את דעותיו ולתקן מעשיו, הרי זה זריז ומשבח. כיצד? כגון מי שהיה זולל ואסר עליו הבשר שנה או שתיים, או מי שהיה שונה ביין ואסר יין על עצמו זמן מרובה, או אסר השכרות לעולם, וכן מי שהיה רודף שלמונים ונבהל להון ואסר על עצמו המתנות או הניית אנשי מדינה הזאת, תראו שגם מה זה קרה. וכן מי שהיה מתגאה ביופיו ונדר בנזיר, מה שאתה שאלת שמואל, וכיוצא בנדרים אלו, כולן דרך עבודה לשמם, ובנדרים אלו וכיוצא בהם רוחמים נדרים סייג לפרישות. ואף על פי שאין עבודה, לא ירבה אדם בנדרי איסור ולא ירגיל עצמו בהם, אלא יפרוש מדברים שראוי לפרוש מהן בלא נדר. ואמרו חכמים, כל הנדר כאילו בנה במה, ואם עבר ונדר מצווה להישאל על נדרו כדי שלא יהיה מכשול לפניו. קצת סותר את שבועה, נכון? כן, אז מה אתם אומרים? הרבה מסכים הירושלמי או מתנגד לירושלמי? מסכים עם הדין הזה שכל הנודר כאילו בנה במה? אני שואל אתכם אם הוא מסכים או לא, אני אקרא לכם. אמרו חכמים, כל הנודר כאילו בנה במה, ואם עבר ונדר מצווה להישאל על נדרו כדי שלא יהיה מכשול לפניו.
כל זה בנדרים,
הוא מסכים או לא מסכים?
כן, הוא מגדיר
את זה, אבל הוא מסייג את זה. מה הוא מסייג את זה?
כל זה בנדרים שנועדו למנוע רע, לעבוד.
הוא אומר הבדל בין נדרי איסר לנדרי הקדש. מה זה?
אבל גם נדרי איסר אומר.
מה ההבדל בין נדרי איסר לנדרי הקדש? אז יש פה שתי חלוקות שהרמב"ם מביא, נכון. חלוקה אחת זה יש נדרים שיוצרים על איסורים. זאת אומרת, המקום היחידי בגמרא שבו יש שרידים לשיטת רב חיים, זה הסוגיה בגמרא שדנה בהבדל בין נדר לאיסור. זה ממש רב חיים. מכירים את זה? מי שמכיר? כן. אומרים שבשבועה הוא אסר את זה על הגברה, ובנדר הוא אסר את החפץ. זאת אומרת, זה הגמרא כותבת, שכשאדם נשבע, אז הוא המציא איסור חדש. עד היום היה אסור לו לאכול בהמות לא כשרות, מהיום אסור לו גם לאכול תרנגולים. איסור חדש הוא המציא, בסדר? זה שבוע. אם אדם נשבע שהוא לא יאכל יותר תרנגולים, הוא המציא איסור חדש. לעומת זאת, מה קורה בנדר? מה ההבדל? כן, שאני קובע שיש איסור. אני קובע, בוא נעשה משהו יותר קל. אני יכול לנדור שהבהמה הזאת תהיה קורבן. מה אני עושה? אני יוצא קדושה בבהמה, נכון? אז יש לי אפשרות ליצור קדושה בבהמה, אבל אני יכול להגיד, הבהמה הזאת אסורה עליי. אז מה אני עושה? אני יוצק איסור בבהמה, נכון? כאילו אני שם אבקת איסור בבהמה. בסדר? לא, אני לא יוצא איסור, זה לא שאסור לי לאכול את הבהמה הזאת, לא שאסור לי לאכול בתרנגולים, אלא אסור לי לאכול בעלי חיים שיש בהם פירורי איסור, ואני פיזרתי פירורי איסור באיסר בכל התרנגולים. אתם מבינים את הנקודה הזאת? מה כן? אתם מסתכלים עליי כמו עגלים בבני אדם.
זה לא שהרמב"ם
מסביר נדרים. אני לא מדבר עכשיו על נדר, אני מדבר על הגמרא עכשיו, על הרמב"ם, אני מדבר על הגמרא. הגמרא עצמה קובעת שבשבועה האיסור חל על האדם, אני קבעתי איסור בעולם, זה יש איזה המון הפקמינות. ובנדר אני יצקתי איסור לתוך החפץ המסוים הזה. אז אני יכול לאסור רק את התרנגולת הווזה, ואני יכול לאסור את כל התרנגולות. אבל כשאני אוסר את כל התרנגולות בנדר, אז למעשה יש מלאך שיורד עכשיו במצב, וואו, איזה בסה. וצריך לעבור אצל כל התרנגולות ולפזר שם אבקת איסור. לעומת זאת, אם נשבעתי, אז רק מה שצריך לעשות זה לכתוב בלוח של האיסורים, התרנגול הזה אסור עליי. בסדר? שזה נפקא מינות. בכל מקרה, הרמב"ם מחלק בין נדרי איסר, נדרים שיוצרים איסור, לבין נדרי הקדש. זה חלוקה אחת. ונדרי הקדש אומר הרמב"ם, זה דבר טוב. זה חלוקה אחת. איזה עוד חלוקה הוא עושה? ש? נדרים שאדם נדר כדי לכונן דעותיו, וזה עיקרון שקובע ברמב"ן. זה עיקרון גם שופיע ברמב"ן בצורה יותר חריפה. זה מאוד מעניין, כי המחלוקת פה בין הרמב"ם לבין הרמב"ן היא הפוכה מהאינסטינקט. מישהו, אתה יודע מה דבר? היא הפוכה מהאינסטינקט. אם הייתי שואל אתכם מה דעת הרמב"ם על קורבנות ומה דעת הרמב"ן על קורבנות, ואז הייתי מביא לכם את המחלוקת הזאת, הייתם אומרים לי הפוך. אבל זה יוצא הפוך ממה שצריך לקרות. זה מה שקרה, זה לא זה. ככה, הרמב"ם אומר, אני לא אוהב נדרים. למה? כי לא צריך שתוסיף איסורים. לא צריך. הקדוש ברוך הוא לא צריך שתסבול, אין לו שום עניין שתסבול, יש לו עניין שתהיה אדם טוב. אומר הרמב״ם, איך אני אהיה אדם טוב? אם אני יושב כל היום ואוכל, אז אני נודר נדר לא לאכול עד השעה 12. אני צריך את האיסור הזה, אבל זה לא איסור סתם ככה, זה איסור כדי שלהפוך אותי לאדם טוב יותר. בסדר? אם אני סתם נודר, אני אומר, אני רוצה להתנתק מהעולם או מכל מיני סיבות, אני רוצה להיות נזיר. דוגמה מצוינת, אפרופו מה שהזכרת, שמואל, כן? אז אם אני סתם ככה נודר נזיר, זה דבר רע, אבל זה הנזיר מהדרום. יש סיפור על כהן אחד, לא זוכר מי הוא, שאומר שאני אף פעם לא אכלתי קורבן נזיר, כי זה דבר, איך?
שמעון בן שטח.
כן. אף פעם לא אכלתי בשר נזיר, זה. פעם אחת בלבד אכלתי בשר, קורבן נזיר. פעם אחת בלבד, וזה מי? הנזיר מהדרום. הנזיר מהדרום היה אדם, למה נזרת? אז הוא אמר, הרגשתי שאני מתגאה על עצמי בשיער שלי, ולכן רציתי להתנוון. אמר שמעון בן שטח, זה נזירות ראויה, כי היא לא מנסה סתם לאסור על עצמך. אין עניין סתם להיות נזיר, אומר שמעון בן שטח, אין סתם עניין להיות נזיר, לא צריך, יש איסורים, תעשה אותם, בסדר? אלא אם כן אתה צריך, אתה משתמש בזה כדי להיות אדם טוב יותר, והנזיר ישתמש בזה להיות אדם טוב יותר, שלא תגוס דעתו על אחרים. בסדר? אז אומר הרמב״ם, זה איסורים שמוצאים חן, זה איסורים טובים וזה מותר לעשות, זה לא נודר במה, כי זה כדי להיות טוב. סתם ככה לאסור איסורים, השם אסר עליי לאכול סוס, אני גם לא אוכל בשר הודו. יש כאלה שלא אוכלים באמת, כי אין לזה מסורת. אבל אני לא אוכל גם פרה, כי אני רוצה לאסור על עצמי עוד דברים. אז זה הרמב״ם. אז הרמב״ם מה מרשה לנו? לנדור, אפילו מעודד אותנו לנדור, מה? נדרים שיהפכו אותנו לאנשים טובים יותר, שיעזרו לנו בעבודת המידות, שאין עניין מצד עצמם שהם עוזרים לי, ומה עוד? קורבנות. מה הרמב"ן אומר? ראיתם את הרמב"ן? הרמב"ן אומר שנדר, סתם נדור נדר להביא קורבנות, זה דבר רע. למה? יש מישהו רמב"ן לנקרא? או, צדיק, תודה. אומר דבר מעניין מאוד, והוא מאוד מעניין, טוב, אני... מכירים שאומרים בדרך כלל שהרמב"ן כאילו יותר מסביר את המהות הפנימית של הקורבנות, והרמב"ם אומר שהקורבנות ניתנו, יש כאלה שטוענים שניתנו רק לעם ישראל כי הם לא היו מספיק כזה. אז תראו מה הרמב"ם כותב ומה הרמב"ן, זה מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. אז א' הוא אומר שמותר לנדור בשעת צרה, כי כשאתה בשעת צרה ואתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז בסמותר לך לאסור על עצמך איסורים. שימו לב, לא צדקה, את הכי טוב צדקה, אבל גם לנדור נדר, כי אתה רוצה עכשיו בשעת צרה, אז מותר. אבל יותר מזה לי נראה שלא אסרו אלא בקודשי מזבח שמה יבואו לידי תקלה. ועכשיו המשפט החשוב, ואין בקורבנות צורך לגבוה, דכתיב הנה שמוע מזבח טוב, אבל לצדקה ולהפריש איסור לעניים, ואין צריך לומר לקיים מצוות נשבעים ונודרים, כדתנה נדרים סייג לפרישות. מה הרמב"ן אומר? שקורבנות זה לא טוב. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא צריך קורבנות, לא צריך קורבנות. למה זה טוב? לתת צדקה לעניים, לעשות מעשים טובים. הרמב"ן יסכים כנראה עם הרמב"ם לגבי להיות אדם טוב יותר. אבל מעניין מאוד שיש להם מחלוקת על קורבנות, נכון? שהרמב"ן אומר שהקדוש ברוך הוא לא צריך קורבנות, והרמב"ם אומר שיש עניין בקורבנות. זה הפוך לגמרי מהגישה הכללית שלהם, נכון? זה מה שהוא אומר פה, שנדרי שר זה טוב, נדרי להשם השלמה, שהוא כותב. עכשיו תראו, ברור שגם לדעתי, ברור שגם הרמב"ם וגם הרמב"ן יסכימו עם זה שהקדוש ברוך הוא לא צריך את הקורבנות, ועם זה שהקורבנות עושות לי משהו טוב. אבל יכול להיות, וזה הדרך ליישב את זה, שהרמב"ם אומר מעשה שהמטרה של הקורבנות זה לעשות אותנו טובים יותר, וכיוון שזאת הדרך שלנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז תלך על זה. והרמב"ן אומר, לא, יש עניין בקורבנות שאתה מביא משהו לקדוש ברוך הוא, אבל רק שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך להביא. אתה לא צריך סתם להביא לו כל הזמן דברים. אדם זה, הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה, הוא צריך שתביא לו בזמנים, יש קורבן תודה, אתה צריך, עשית חטא לא עלינו, בסדר. סתם ככה הקדוש ברוך הוא לא צריך את הקורבנות שלך. זו מירה מדהימה. כשקרה משהו, תביא קורבן, סתם ככה לא צריך. עכשיו לא צריך את זה. בסדר? נקודה נוספת שעולה פה וקשורה למה שדיברנו, זה באמת ההבדל בין נדר לבין נדבה. שאומרים שלהגיד הרי עליי זה בסדר, סליחה, הרי זו זה בסדר והרי עליי זה לא בסדר. למה? מה ההבדל בין מי שאומר הרי זו למי שאומר הרי עליי? מה ההבדל בכלל? הרי זו, אני מסתכל עכשיו על עליזה עשה ואומר עליזה את מה? את חייבת להיות קורבן. ואם עליזה חטפה את כיף לב כשהיא שמעה את זה? אני לא צריך, כי הייתי צריך להביא את עליזה, עליזה מתה, חבל. אם אני אומר הרי עליי להביא כבשה לקדוש ברוך הוא, אז מה? יש לי חוב. אומרת הגמרא, יש שיטה מסוימת בגמרא שהרי זו זה בסדר והרי עליי זה לא בסדר. למה? אז אפשרות אחת שהסיכוי לתקלה יותר קטן. כשאני אומר הרי זו, אז יש לי את עליזה, אני מכניס אותה עכשיו לאיזה חדר מוסגר, מה יקרה? מה יקרה? אני לא אשכח מן הסתם, נכון? אני פה, אני אצא, כל הזמן מציקה לי. אבל כמו שיש לכם איזה משהו בבית שצריכים להביא אותו לדואר, אתה זוכר, הוא נמצא שם, נכון? אתה תזכור את זה. אם יש מעטפה שצריך לשלוח לדואר, היא תשלח מתישהו. אבל אם צריך לשלוח מעטפה והיא לא נמצאת, עבר שבוע, זהו, נכון? אז אותו דבר. זה הסברה שאומרים רוב הראשונים. מה עוד אפשר להגיד בהבדל בין הרי זו להרי עליי? מה קורה בהרי זו? אני אמרתי שהבהמה הזאת קדושה. מה קורה בהרי עליי? מה? יצרתי חיוב עליי, נכון? אם אני הולך כמו הירושלמי, מה אני אומר? אני אומר, אל תקבע לי איסורים חדשים. אתה צריך להביא קורבן אם חטאת, אם אשמת, אם פשעת, אם היית בהולכי מדבריות, אם היית נזיר, אם היית מצורע, אם היית אישה יולדת, אם היית זב, אם היית זבה, אם היית שפחה חרופה, כל מיני דברים, בסדר? זה מה שצריך. אתה לא צריך להביא קורבן, אתה המצאת עכשיו איסור, אתה בנית במה. בסדר? זה מה שקורה. מי שאומר הרי עליי, הוא אומר אני עכשיו המצאתי חיוב חדש. לעומת זאת, באדם שאומר הרי זו, אז? אז מה שהוא אמר זה שהיא קדושה. היא קדושה. אם היא קדושה, אז כמובן שאני אביא אותה לקדוש ברוך הוא, אבל לא יצרתי חיוב עליי. בסדר? אז יכול להיות שזאת הנקודה של ההבדל. אוקיי. מי אומר את זה? אני. לא ראיתי שמי שאומר את זה, לא זוכר. בטח מישהו אמר את זה, לא יכול להיות. סברה מצוינת, לא יכול להיות. היא כתובה גם, היה כתובה גם בהערות בגמרא שלי. כן. מה נעשה עכשיו? אתם רוצים לעשות בליץ על ספק תומה ברשות הרבים, או להשאיר לכם את זה לפעם הבאה?
להשאיר.
אוקיי, בסדר. כן.
מה שהמדרש או רש"י שאומר לגבי אדם כיפי דור נזר נזיר, זה אדם שגם אליו נסמכה פרשת נזיר ופרשת סוטה, שכל הרשת הזאת הוא קיים לזה אותו מניין, זה עניין של באמת של נדר, של מצב של לכוון דעותיו ולתקן מעשיו, כמו שהרב אומר.
כן, נראה לי. כן, ככה אני יושב את זה.
הרמב"ם מפרגן לנזיר.
מי?
הרמב"ם מפרגן לנזיר.
במקרה שהוא הנזיר מהדרום. לתקן מעשיו. מה שאמרתי על מפרקסת, אתם סגורים על זה או שאני אחזור על זה? מה? סגורים?
לא, איזה סגורים?
טוב, אז אני אחזור על זה, בסדר. בדיוק ככה. היה ממש, כאילו, הסיטואציה הזאת שבדיוק אז הוא ככה... יש מחלוקת. א', אני מזהיר אתכם שאני אהיה לזה כנראה שיעור כללי, אז אני רק אדבר ממש על הבסיס, בעיקר עם הסיפור הזה של טומאה וטהרה. בסדר, ככה. מה זה?
זה לא קשור
לשום דבר. לא נדבר על זה יותר. זה קשור לדף מקורות, אבל אני לא אדבר על זה יותר. אני אתן לכם עוד ספק טומאה, כי מה שתכינו, תכינו. אז אני אגיד לכם את זה ככה בקצר. בסדר? ככה. יש, וזה בעזרת השם נדבר על זה, מה זה שחיטה? מה זה שחיטה? מה זה? מה? לא. תקשיבו טוב, אנחנו צריכים עוד הרבה לדבר על זה, אבל חשוב לדעת את זה. כדי לשחוט, אדם יכול כעיקרון לשחוט בהמה, ויכולה להמשיך לחיות עוד הרבה זמן אחר כך. יש מקרה של תרנגול. מה? שמעתם על זה? מה ארבע שנים? ושמעת את זה ממני? לא. אני סיפרתי לכם? מה? אוקיי. יש מקרה של תרנגול שמישהו ערף את הראש בצורה שגזע המוח לא נחתך, והוא עדיין איזה. עכשיו ככה. יש כמה וכמה צינורות שמחברים בין הראש לבין הגוף. בסדר? יש עורק ווריד. בסדר? יש קנה, ושת ותמוד השדרה. בסדר? עכשיו, ככה. עמוד השדרה זה מוות מיידי. מיידי. בסדר? לחתוך את הדם זה איבוד דם, וזה מוות די מהר, אבל לוקח כמה שניות או כמה דקות. בסדר? לחתוך את הקנה ואת הוושת, תיאורטית, בעיקרון אפשר להמשיך לחיות ככה, ויש את התרנגול שלך ככה עוד 4 שנים. אנחנו עוד נדבר על זה, זה לא הנושא שלנו, אבל זה תעלומה מאוד גדולה, למה כעיקרון, חוץ משיטת רבי יהודה, שאומר שצריך לחתוך גם את הוורידים, השיטה המקובלת, כך נפסק להלכה, זה שלא צריך לחתוך את הוורידים. עכשיו, כעיקרון, אם אדם מגיע לקנה ולוושת, אין דרך להגיע לקנה ולוושת בלי לחתוך את הוורידים. אבל כעיקרון, אם אדם לוחץ, אני לא אדגים לכם את זה, אבל אם אדם לוחץ על הצוואר של הבהמה, הוא יכול להוציא החוצה את הקנה ואת הוושת, אדגים לי איזה פעם שוחט, הוא יכול לחתוך את הקנה ואת הוושת בלי לחתוך את הוורידים. ואז הבהמה יכולה לחיות ככה עוד כמה שעות. מה, אז...
תלמוד בסדר.
בסדר, ולכאורה יש לי פה שאלה, מה אנחנו רוצים לסבול? אז כמובן שאסור לעשות את זה, כי אתה גורם סבל לבהמה, אבל לכאורה מכאן ששחיטה לא נבחרה כשחיטה, כי זאת הדרך הכי טובה להרוג בהמה. זה בטוח לא נכון. מה? לא. לא. כי זה לא הורג את הבהמה בדרך מהירה. אני יכול לעשות שחיטה למהדרין, זה יהיה התעללות בבעלי חיים, וצריך לעצור את הבן אדם הזה. אבל מבחינת דיני שחיטה, חוץ משיטת רבי יהודה לגבי הוורידים, כי הסיבה שבהמה מתה מיד זה בגלל שנחתך לה העורק והווריד, זה הסיבה. אבל כעיקרון תיאורטית אפשר לחתוך את הקנה ואת הוושת בלי לחתוך את הווריד. אז ודאי שאסור לעשות את זה, אבל לא בגלל דיני שחיטה, אלא בגלל דיני צער בעלי חיים. אז אני לא חושב שהסיבה ששחיטה נבחרת בגלל צער בעלי חיים, צריך למצוא הסברים אחרים. דבר על זה בעזרת השם, אבל זה לא הנושא שלי עכשיו. היה זה שיעור כללי, אז אני פתור. סתם לדבר על זה. מה שכן, יש פער בין השלב שבו חתכתי את הקנה ואת הוושת לבין השלב שהבהמה מתה. גם בשחיטה הלכתית, אם זאת אומרת שחיטה יפה, אסור, אגב, אסור לחתוך קודם את ה... יש מקרה אחד בלבד שבו חותכים, שניים, שבו חותכים קודם את עמוד השדרה, 3, והוא עגלה ערופה, פטר חמור ו מליקה, אם אני זוכר נכון, מליקה, מליקת זה גם, בסדר? שלושת המקרים האלה זה המקרים היחידים. מה אתה עושה? אתה צריך לעשות את זה יום אחד. עזרת השם, עזרת השם, ימרה בימינו, אני מאחל לך השם. אבל כעיקרון, בדרך כלל כששחיטה היא לא, שנייה, שחיטה אסור לפגוע בעמוד השדרה. בסדר, סליחה, אני מצטער שזה לפני ארוחת צהריים, אבל עכשיו יש פער בין רגע שבו שחטתי אותה כראוי לבין הרגע שבו הבהמה מתה. גם אם חתכתי את האורק ואת הווריד, בסדר, לוקח זמן עד שאדם יוצא עוד והיא מתה. בזמן הזה הבהמה נקראת מפרקסת, והיא עברה שחיטה הלכתית, ולכן כשאני שואל את השוחט, השוחט אומר היא נשחטה כראוי, אבל היא לא עברה מה? היא לא מתה, היא חיה. ככה, אסור לאכול, כי אסור לאכול משהו מבהמה שעדיין חיה, לא מדין עבר מן החי.
זה
קופי ידחה, אתם מופיע מאוד, כן, אבל כן,
זה ממש שם.
רגע, קוף כף אלף עמוד ב', כן. בן פקוע גם אסור לאכול אותו כשהוא חי, מאותה סיבה. מהסיבה הזאת שכתוב ש... נו, לא תאכלו על אדם. בסדר? מינה אוכל בהמה זה בסנהדרין, קודם שתצא נפשה שהוא בלא תעשה, שמה לא תאכלו על אדם. יש איסור לאכול משהו מבהמה כשהיא עדיין בחיים. זה לא עבר מן החי. עבר מן החי אסור לי לאכול גם אחרי שהיא מתה. בסדר? יש עוד איסור שאסור לי לאכול משהו שהוא עדיין בעל חיים.
זה למסקנה, היה באמינה שאפילו...
לא משנה, בסדר. עכשיו, פה יש שאלה איך אני מתייחס למפרקסת. בסדר? האם, ופה יש כמה וכמה נפקמינות. הגמרא בדף קכ"א עמוד ב' דנה בכמה וכמה נפקמינות. אני מניח שהרב מדנו ידבר על זה בעזרת השם שבוע הבא. אבל אחת הנפקמינות, יש כמה נפקמינות, אחת הנפקמינות זה אם היא מקבלת טומאה. בסדר? עכשיו, אם היא מקבלת טומאה או לא, זה יכול להיות תלוי בשאלה אחת אם היא חיה או מתה. יש כל מיני מצב כזה, יש סוגיה בדף למד, אם אני זוכר, דנה לגבי העמדה והערכה, אם אפשר לפדות אותה. יש כל מיני דיונים. בסדר? לא חשוב הדוגמאות. אבל מה שהרב זיכרונו לברכה אמר, זה שזה יכול להיות שהשאלה הזאת לא תלויה באיך אני מבין מפרקסת, אלא תלויה באיך אני מבין דין טומאת, דין מה? דין זה שבעלי חיים לא מקבלים טומאה. הרב טען שיכול להיות שזה לא תלוי בשאלה אם הוא חי או מת, אלא תלוי בשאלה למה בעל חיים לא מקבל טומאה. ויכול להיות שהבעל חיים הזה עדיין חי והוא בכל זאת יקבל טומאה, וזה תלוי בשאלה, כן, האם בהמה לא מקבלת טומאה בגלל שהיא חלק מהטבע, ואז כל עוד שהיא חיה היא עדיין חלק מהטבע, בסדר? ואז היא לא מקבלת טומאה כל עוד שהיא חיה, או סיבה אחרת למה היא לא מקבלת טומאה, וזה כי אני אעצור שנייה, הקדמה קצרה, יש לי עוד שתי דקות, נכון? אתם סתם כאילו באווירת סוף שיעור. הקטמה קצרה בזה, כעיקרון, בכלל, זה כלל, תזכרו אותו כל פעם שאתם מגיעים לדיני טומאה וטהרה. כדי שמישהו יקבל טומאה, הוא צריך לעשות אחד משניים. סליחה, יש חריג אחד, קוראים לו יהודי. יהודי מקבל טומאה גם בלי כל הדברים, בסדר? אבל חוץ מיהודי, כדי לקבל טומאה, אתה צריך לעשות אחד משניים. או... סליחה, לא אחד, כאילו, אתה צריך להתגבר על שני מכשולים. בא אליי השעון הזה ואומר לי, אני מת לקבל טומאה, אתה יכול לעזור לי? אני אומר לו, כן, אני יכול לעזור לך. אתה צריך להתגבר על שני מסוכות. מסוכה אחת, אסור לך להיות חלק מהטבע. אם אתה חלק מהטבע, לא תקבל טומאה לעולם. בסדר?
צריך להיות טבעי, אבל לא.
חלק מהטבע.
חלק, כן.
לכן, למשל, אבנים לא מקבלים טומאה אף פעם. גם אם תיקחו אבנים, תעשו מהם כל מיני דברים, כלים וכולי, לא יקבלו טומאה. זה אגב הסיבה, זה הדרך לגלות, אני יודע?
איפה גרים יהודים?
יפה. כשעושים חפירות ארכיאולוגיות, הדרך לברר איפה היה יישוב יהודי ואיפה לא, זה לפי כלי אבנים. למה? כי אין, בדיוק, כי יהודים ששמרו על טהרה, בעיקר כהנים, נדב, תתכונן לזה גם כן, הדרך היחידה שלהם לתפעל בית בצורה נורמלית, דוד, זה שיהיה לך כלים מעבד, כי הם לא מקבלים טומאה. אתם מבינים שאם הכלים מקבלים טומאה, אז כל פעם ש מספיק מישהו מת חלילה או זב או אישה נידה, יש המון תרחישים שבהם אתה צריך להכשיר את כל המטבח. אז לכן הכי טוב זה שיש לך כלי אבנים, וזה הדרך לברר באמת איפה היישוב יהודי. כשמצאו כלי אבנים ידעו ששם היישוב יהודי. אבן לא מקבל תומה כי הוא תמיד חלק מהטבע. זה מכשול אחד. עכשיו זה הוא לא חלק מהטבע, נכון? אז את המשוכה הזאת הוא עבר. מה עוד הוא צריך לעבור? הוא צריך להיות כלי תשמיש או אוכל או משקה או כלי תשמיש. אם זה משהו שאני לא משתמש בו, הוא לא מקבל תומה. בסדר? אוקיי? ולכן כדי שבעלי חיים יקבלו תומה צריכים שני דברים. א', לא להיות מופקעים מעולם הטבע, זה דבר אחד. דבר שני, מה? שהם יהיו אוכל. אז זה נכון שיש קניבלים שמסתכלים על פרה וחושבים עכשיו, מסתכלים עליה ורואים את הסטייק, נכון? אבל אנחנו בני האדם, כשאנחנו מסתכלים על פרה רואים פרה, לא רואים סטייק, נכון? מתי אנחנו מתחילים לראות סטייק? מהרגע שנשחטה. ואז יש מצב ביניים שבו הבהמה חיה אבל מיועדת לאכילה. אומר הרב ליכטנשטיין, ממילא אם ההפקעה של בעלי חיים זה בגלל שהם חלק מעולם הטבע, היא חלק מעולם הטבע. אם ההפקעה של בעלי חיים זה בגלל שהם לא מיועדים לאכילה, אז היא מיועדת לאכילה. תודה רבה, שהדברים יהיו לעילוי נשמת רבנו.